שלום לכולם, אנחנו בעזרת השם רוצים לדבר עכשיו על הסיפור של מגילת אסתר. אולי נפתח בכמה שאלות על המגילה, בכמה הערות, ואחרי זה ננסה קצת לגעת בסיפור. אולי נפתח מאיזשהו משהו כללי. אנחנו יודעים שבמגילת אסתר יש דמות מאוד מאוד משמעותית שחסרה, והיא הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא מופיע במגילה. למרות שהקדוש ברוך הוא לא מופיע במגילה, הוא רמוז לנו במגילה, בפסוק אחד, יודעים אולי איפה?
כן.
לא, 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 אני מדבר משהו אחר, גלעד. בפרק ה', לפני המשתה הראשון, ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן היום אל המשתה. יבוא המלך והמן היום, ראשי תיבות.
מלכו של עולם.
יבוא המלך והמן היום, ראשי תיבות. י"ק ו"ק, בסדר? הקדוש ברוך הוא רמוז בפסוק הזה. מכל הפסוקים של המגילה, דווקא בפסוק הזה, לרמוז אותו, משהו שאולי אני צריך את הטיפה אולי להבין אותו יותר, למה ומה המשמעות של הסיפור הזה. אבל אני, גם אם אני חושב רגע לסיפור, יש פה כמה עניינים שאני חושב שצריך לשים לב ולהבין אותם. אחת הדמויות שאנחנו מזכירים אותם לטוב בסיפור המגילה, זה חרבונה. אתם זוכרים את הסיפור שלו? גם חרבונה זכור לטוב. מה עשה חרבונה? מה עשה חרבונה?
חרבונה אמר להם...
אמר להם לתלות את...
הוא אמר לחשברוש שהמן הכין...
נכון. מה הסיפור הגדול הזה של חרבונה? מה כבר עשה שם? אנחנו מזכירים אותו כאילו מה קרה. גלעד, אבל שנייה, אני עוצר אותך בכוונה. אתה יודע המון דברים, ואני עוצר אותך. קצת בסדר? אז הסיפור, גם הסיפור שלו, אני צריך קצת להבין אותו יותר. אם אני חוזר טיפה אחורה בסיפור, יש פה עוד כל מיני דברים שהם באמת, לא ניגע בכל השאלות, אבל יש פה כל מיני דברים שהם די מוזרים. נגיד, המן רואה אחרי הזמנה אל המשתה הראשון, המן רואה את מרדכי, והוא נורא, זה מעצבן אותו שמרדכי לא קורא ולא משתחווה, ואז הוא מגיע ומספר לאשתו, נכון, ואת אוהבה ואת זרש אשתו, והוא מספר להם, טה-טה-טה-טה-טה, מה אומרת לו זרש? יש לי רעיון גאוני. מה תעשה?
תעשה עץ גבוה 50 אמה.
תתלה את מרדכי. אומר המן, וואי, איזה רעיון, איך לא חשבתי על זה עד עכשיו. נכון? שוב, גם הסיפור הזה הוא סיפור שאנחנו צריכים להבין אולי יותר קצת מה הסיפור שלו. בכלל, הסיפור הזה של המאבק בין המן למרדכי הוא מאבק קצת מוזר. למה מרדכי לא משתחווה? ולמה המן לא הורג אותו ישר? אומרת, כאילו, אז המגילה אומרת, כי הוא לא רוצה להרוג רק את מרדכי, הוא רוצה את כל היהודים. אז בסדר, אבל אז בוא תהרוג את מרדכי, ואחרי תפגע גם בכל היהודים. אני אומר עוד, ראינו עכשיו לפני רגע שזרש אומרת לו, תהרוג את מרדכי, אז הוא אומר, בוא נה, זה רעיון מעולה. אז למה זה לא קורה עד עכשיו? זה גם איזושהי נקודה, אני חושב שאולי אני צריך קצת להבין אותה. יש פה הרבה דברים מוזרים. סיפור הכניסה של אסתר אל אחשוורוש. לפני יומיים עשיתי הצגה לילדים שלי בבית, הייתי איתם בבית, עשינו הצגה לפורים. חיפשתי איך להשיג אותם, ואז באיזשהו שלב אני הייתי אחשוורוש, והבת שלי, בת ארבע, הייתה אסתר, היא הייתה אמורה להיכנס, ואני כאילו הייתי צריך להחליט אם אני מושיט לה את שרבית הזהב או לא, בסדר? כל הסיפור המוכר הזה. ואז אני מסביר לה, אני אומר לה, תקשיב, את תיכנסי עכשיו, זה, ואם אני אשיט לך את השרבית, אז זה בסדר, ואם לא, אז כאילו אז יהרגו אותך. אז היא נכנסה עם עיניים גדולות כאלה ואמרה לי, אבל המלך, אני אשתך, אתה אוהב אותי, למה שתהרוג אותי? אז כאילו, אז אמרתי, תראי, בגדול, קודם כל זה באמת שאלה מצוינת, אבל לא משנה, אז בי, עכשיו זה לא הזמן ולא זה, אבל באופן עקרוני, זה באמת סיפור מאוד מוזר, נכון? כולם צמים, אסתר אומר, תקשיבו, תצומו עליי 3 ימים, ותעשו ככה וככה וזה וזה, ואז מה יקרה? אני אבוא למלך אשר לא כדעת, וכאשר עבדתי, ברמה פשוטה, מה הסיפור כאילו? מה, את באמת חושבת שאת תיכנסי ואחשוורוש יהרוג אותך? כאילו, הוא בחר אותך, עד ש... טוב. אם אני חוזר עוד קצת אחורה, בואו נלך לפתיחת המגילה. המגילה נפתחת בתיאור של משתה מאוד מאוד ארוך, והיא בימי אחשוורוש, נכון, אז הוא עושה... בשנת 3 למולכו, עשה משתה לכל שריו ועבדיו, בהראותו את עושר כבוד מלכותו וכו'. כמה זמן הוא עושה משתה? ימים רבים, 80 ומעט יום. כמה זה 80 ומעט יום? חצי שנה, בסדר? אתם מדמיינים עכשיו ממלכה שיש בה חצי שנה משתה? חצי שנה אנשים עושים משתה. אנחנו פורים אחד, אנשים מתלבטים לפעמים, הבעיה שמי ששוטה באמת בפורים, אז הוא מתלבט האם הוא יכול לנסוע למחרת לירושלים, נכון? לפעמים יש כאלה שעושים גם וגם, יש כאלה שלא כאילו שותים קצת בראשון, כאלה שכזה בסוף מפסידים מפה ומשם, אבל בדרך כלל מי שעושה פורים אחד כמו שצריך, הוא לא בהכרח צריך גם את הפורים השני שלו. עכשיו הוא על 180 יום, באמת כאילו משהו מאוד מאוד מוזר. אני חושב שהשאלה אותי באופן כללי היא קצת מעמידה כאילו, כאילו באיזשהו מקום קצת בספק את כל הסיפור הזה שלהם, כאילו עד כמה הסיפור פה הוא סיפור בכלל ריאלי. זאת אומרת, האם זה סיפור שקרה, שאיך הוא, מה, יש לו איזשהו היגיון, אין לו איזשהו היגיון. טוב, זה אולי, אולי עם השאלה הזאת נעצור פה את שלב השאלות, ונסה שנייה להבין אולי באמת מה דרך הסיפור ההיסטורי, אולי קצת להבין יותר את מה שקורה פה, בסדר? טוב. אנחנו, מבחינת הזמן שבו אנחנו עומדים היסטורית, אנחנו עומדים תקופת המלך חשברוש. המלך חשברוש, יש כל מיני דיונים מי הוא היה בדיוק. נכון, השיטה היותר רווחת, יש, אנחנו מדברים על מלך שנקרא, בארמית הוא נקרא חשירש, זאת אומרת, בסוף המגילה, ממש בפרק האחרון, יש כתוב ככה, ויסם המלך אחשוורוש, אנחנו קוראים אחשוורוש, אבל הכתיב הוא אחשרש, א' ח' שין ר' שין, שזה מאוד דומה באמת לשם הזה, לחשירש הזה שאנחנו מכירים אותו. היוונים קראו לו קרסקס, משהו כזה, זה איזשהו עיוות של השם הזה. מה אנחנו יודעים עליו על המלך הזה? אז יש באותה תקופה חי היסטוריון יווני שנקרא הרודוטוס. אנחנו בערך 450 לפני הספירה, משהו מבחינת השנים. למה הוא חשוב ההרודוטוס הזה? הוא נקרא, הוא מכונה אבי ההיסטוריה. זאת אומרת, הוא הראשון לכתוב באיזשהו מקום ספרי היסטוריה. עכשיו, הוא לא הראשון שכותב סיפורים ישניים, הרי סיפורים ישניים יש לנו. בסדר, סיפורים שקורים או משהו כזה. לדוגמה, תמיד דוגמה לספר שמספר סיפורים, התורה לדוגמה, בסדר, נכון? יש לנו עוד כל מיני דברים כאלו, אבל הוא הראשון שכותב את זה כאיזשהו ספר ש... יש לו גם איזושהי הסתכלות על מה שקורה, איזשהו ניתוח של מה שקורה, כאילו הראשון שמתחיל לדבר על היסטוריה במובנים שעליהם אנחנו רגילים היום. לחיבור שהוא קורא, הוא כותב קבצים כאלה שנקראים היסטוריות, היסטוריות הפירוש של זה, זה חקירות ביוונית, בסדר? עכשיו, כיוון שהוא הראשון שכותב ככה, משם מתגלגלה המילה היסטוריה למה שאנחנו מכירים אותה היום. בסדר? המילה היסטוריה היום היא מבוססת על הכתבים שלו שהם... בעצם היו חקירות שהוא כאילו ניתח את האירועים שקורים. הוא מתאר את תקופתו של המלך חשירש בגדול, זאת אומרת, זו תקופה שעליה הוא מדבר. בתקופה הזאת אנחנו מדברים על מלחמות מאוד גדולות שמתרחשות בין שני גורמים. בין המלך חשירש והממלכה הפרסית, לבין כוח חדש שעולה בצפון, שזה היוונים. בסדר, יש כוח שמתחיל להיות באזור יותר צפון מערבי, נכון? כל האזור של יוון, יש מלחמה בין שתי הכוחות הללו, והמלחמה היא מלחמה מאוד גדולה ומשמעותית. בשנה השלישית שלו הוא יוצא למלחמה מאוד מאוד גדולה ליד אתונה, באזור אתונה, ובהתחלה, בסבב הראשון הוא מנצח, יש לו הרבה נפגעים אבל הוא מנצח. בסבב השני יש איזשהו קרב, מאוד, קרב ימי מאוד גדול במצרי... סלמיס, משהו כזה, ששם היוונים מנצחים. זה קרב שהוא עכשיו קרב מאוד משמעותי, זה אולי הקרב עם הכוחות הכי גדולים עד אותה תקופה. מבחינת כמויות של לוחמים אנחנו מדברים בין כמה מאות אלפים למיליונים של לוחמים, בסדר? ומדברים על גם כן מאות עד אלפי ספינות קרב שנלחמות שם. הכוח הגדול של הפרסים היה דווקא ביבשה. זאת אומרת, היה להם סוסים, זאת אומרת, זה היה הכוח המרכזי שלהם, ועם זה הם כבשו חלקים גדולים מהעולם. אבל ככל שהם מתרחקים יותר, הם חייבים, אחד הדברים שהרבה פעמים תוקעים את הצבאות, זה סיפור ההספקה. בסדר? עד היום, מי שקצת מכיר, נגיד, בכל התוכניות האופרטיביות, נגיד, של צה"ל, אז אתה בונה גם על ההספקה. בסדר? לכן, בין היתר, יש לנו את כוחות ההנדסה. נגיד, בין היתר, נכון? למה זה קריטי ההנדסה? בין היתר, יש כל מיני דברים, נכון? ובין היתר, פריצת הדרך היא גם קשורה להנדסה. נכון? פריצת דרך אחרי זה לכל התספוקת שתגיע, היא קשורה גם לסיפור הזה. אז הפרסים, כשהם מתחילים ללחם, ככל שהם בעצם עוברים יותר מערבה, הם צריכים אספקה יותר גדולה, הם צריכים גם צי ימי שיביא להם את הדברים. ואז היוונים עושים להם שם איזשהו תכסיס כזה, הם עושים כאילו הם הולכים למקום אחד, בעצם נשארים במקום אחר, עושים להם מערב, בצורה הכי פשוטה, ותוקעים את הספינות של הפרסים, ממש כאילו מטביעים שם המון המון מהסירות. החשירה שהמלך מתואר שהוא ככה יושב על איזשהו כיסא זהב על אחת הגברות וצופה בכל הקרב, ורואה את כל ההפסד. בעקבות ההפסד הזה הוא חוזר הביתה. כל זה אני אומר גם תיאורים שאנחנו מכירים מהרודוטוס. בסדר, הוא חוזר הביתה, ושם הוא מתחיל ככה חיים של משטרות והוללות עד סוף ימיו, עד שמתנגשים בו בסוף ימיו. זה קצת הסיפור שלו. למה זה חשוב אלינו, לסיפור שלנו? אז בואו ננסה רגע עכשיו לחזור לסיפור המגילה. מתי קורה המשתה שבו פותח את המגילה? זוכרים? בימים ההם, כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו, בשנת 3 למולכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו. מה זה המשתה הזה? אחשוורוש עומד פה לפני יציאה למסע מלחמות מאוד מאוד גדול. ומה שקורה במשך חצי שנה, זה בעיקר מה? מה זה? זה לא, האמת שמה שקורה בעיקר זה לא החגיגות, אלא מה קורה בעיקר? זה התכנונים וההתארגנויות לקראת המלחמה. בסדר? ביום, מה קורה ביום? מתארגנים. מה זה? יש קפקים, כן, נכון, מגיע זה, כל אחד עולה, מספר, אני מפקד צי האוניות הזה, ומה, סדק שלי, עוצמה, או איך קוראים לי בקשר. ואז עולה, קיצור, אחד אחרי השני, כל התוכניות, מבפות נפרסות, וכל אחד לאיפה הוא הולך, תראו, זה מסע כאילו מטורף, כן, אנחנו מדברים פה, לא יודע, הקרבות שלנו הם בטווחי קילומטרים מאוד 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 קרובים, בסוף אנחנו מדברים פה על כאילו מלחמה שהיא קורית באמת, במרחבים מטורפים, כאילו במרחקים הרבה יותר גדולים, נערכים אליה המון המון זמן מראש, זה סיפור של הספקה ותכנון כוחות וכו'. אבל מה קורה בלילה? בלילה חוגגים. את מה המגילה מספרת לנו?
רק
את החגיגות. כאילו באיזשהו מקום המגילה אומרת, אני אספר לך באמת מה קורה, מה הסיפור האמיתי פה. בסדר? זאת אומרת, זאת הבחירה של המגילה לספר את הסיפור הזה. אחרי ה... נגיד ככה, אולי נגיד פה איזושהי הערה, אני חושב, ככה אני, לא יודע אם זה נכון, אבל ככה נראה לי, אנחנו מכירים, אחד מה שאנחנו מכירים על אחשוורוש, אחד הסיפורים המוכרים עליו, שהוא לא מזרע המלוכה, ולכן הוא נושא את ושתי. אתם מכירים את הסיפור הזה?
כן, שהוא
היה נער האהובות. יפה, אז אני אומר, אני חושב, אני אומר, יכול להיות, ככה חשבתי שזה הבוקר, יכול להיות שהעובדה ש... אני מישהו רוצה שאני אכנס, העובדה שאחשוורוש מרשה לעצמו, נקרא לזה ככה, להרוג את ושתי בשלב הזה, זה נכון שזה הוא עושה את זה כי הוא מאבד את הראש וזה, אבל יכול להיות שאחת הסיבות שהוא מרשה את זה לעצמו היא למה? כי הוא בטוח עכשיו, בסדר? שהוא הולך לצאת עכשיו לקרב חייו, ועכשיו בקרב הזה הוא קונה את מלכותו. בסדר? אם עד עכשיו אני הייתי צריך אותך, את היית כאילו סיפור, הסיפור שלי שבזכותו אני פה, בסדר? עכשיו אני כאילו עומד פה בכוחות עצמי, עומד פה בכוחות עצמי, ואני הולך לצאת לקרב הזה של חיי, שבעזרתו אני הולך בעצם... לתת לי את הלגיטימציה להיות מלך כאן של כל הממלכה הזאת, ואולי זה בין היתר מה שמאפשר לו גם קצת להרוג את ושתי. אבל מה שקורה בסופו של דבר, אחשוורוש יוצא, המלחמות הן בין השנה השלישית לשביעית, ככה מתאר הרודוטוס, וכשהוא חוזר, אחרי שהוא הפסיד, הסיפור מתחיל לראות אחרת לגמרי. בסדר? בשלב הזה הוא מחפש אישה חדשה, ומוצא את מי? את אסתר, מצוין. אבל יש משהו... שקורה במקביל. רגע, יש משהו שקורה במקביל. מה קורה במקביל לסיפור הזה של בחירתה של אסתר? אחשוורוש מביא את המן. ועכשיו אולי נסה טיפה להבין יותר את הסיפור הזה. כשאחשוורוש חוזר מהקרב אחרי ההפסדים הגדולים, אז הוא נמצא במצב לא משהו. והעם כנראה לא כל כך איתו. ויש הרבה הרוגים, והרבה אנשים שלא חזרו מהמלחמה. בסדר? ואולי יש לו הפגנות מחוץ לחצר כזה של ועדות חקירה וכל מיני דברים, לא משנה כל אחד מה זה, לא יודע אם שם היה הזכות להפגין הייתה כל כך קדושה כמו אצלנו. אבל הסיפור הוא לא כל כך נעים. וכשהמלך נמצא בסיטואציה כזאת, הוא מבין, בסדר? שבאיזשהו מקום עדיף לו להסתובב עכשיו פחות. אם המלך מסתובב פחות, מה הוא צריך? הוא צריך מישהו שיהיה בחוץ שינהל את העניינים בשטח, בסדר? מישהו שכאילו... מילה שלך זה מילה שלי כזה, כן? מישהו כזה שכשאני אומר לך עכשיו, אתה מסתובב פה עכשיו, כל מה שאתה אומר, כל מה שאתה מחליט, זה בסדר, ואתה נמצא שם במקומי, ולכן הוא ממנה את המן. המן עכשיו מתחיל להסתובב שם בממלכה, ולאט לאט יצבור כוח. הוא לוקח מישהו שהוא, לא יודע בהכרח, מאוד חזק לפני כן. זאת אומרת, גם זה שאלה, הרי יש איזשהו מתח סביב הסיפור. כשאתה נותן למישהו כזה יותר מדי כוח, זה גם מפחיד, ואולי נדבר על זה בהמשך. אחשוורוש מבין שהמקום שלו עכשיו נמצא בסיכון. בסדר? זאת אומרת, לא ברור האם העם רוצה אותו, לא רוצה אותו, מה המשמעות של הסיפור הזה ולאיפה זה יכול ללכת. אתם מכירים מהמגילה איזשהו סיפור שיכול אולי להיות קשור לפחד הזה שלו? מקטן ותרש, מעולה, בסדר? יש אנשים מתוך החצר שלו שמבקשים להרוג אותו. למה הם רוצים להרוג אותו? אז זה לא כתוב לנו במגילה. אבל בהקשר של הסיפור אנחנו יכולים אולי קצת להבין יותר. למה רוצים להרוג אותו? כי אתה לא הצלחת, אתה לא זה, אנחנו יש לנו הרבה כעסים עליך וכו' וכו'. לפי הסיפור הזה, אנחנו יכולים, כאילו לפי ההבנה הזאת, אנחנו יכולים עכשיו אולי קצת לחזור עוד פעם לסיפור הזה של אסתר, נכון? כשאסתר עכשיו לא יכולה להיכנס אל המלך, למה היא לא יכולה להיכנס? כי בכניסה לארמון של המלך יש הוראות פתיחה באש מחמירות מאוד מאוד מאוד. או מחמירות או מקלות, זה תלוי איך מסתכלים על זה. הכוונה היא, בסדר? אנחנו, הסיכוי שמי שיכנס עכשיו בלי רשות ייפגע הוא מאוד מאוד גבוה. כי הסיכון פה הוא מאוד מאוד גבוה, אנחנו לא משחקים פה. מי שנכנס, אחד דתו להמית, למה? אדם שבטוח בעצמו, אלה הוראות הפתיחה באש לארמון שלו. אחשוורוש לא בטוח במקום שלו. זה מלחיץ אותו, כל הסיפור הזה. ולכן הוא אומר, מי שייכנס עכשיו בלי רשות, יחטוף. אנחנו, גלעד קודם שואל מה הסיפור של מרדכי פה. מה התפקיד של מרדכי בשושן הבירה? יש לו איזשהו תפקיד? מה הוא עושה? מה אנחנו יודעים עליו שמה הוא עושה? יושב בשער המלך, נכון? מה זה יושב בשער המלך? זה לא, נכון, זה לא מובטל שמשחק שם שש בש, ולא, לא יודע מה, הוא גם לא שוער. אז מה הוא עושה שם? הוא שופט. אנחנו יודעים שבית המשפט תמיד ישב בשער, נודע בשערים בעלה, אנחנו אומרים את זה באשת חיל, נגיד, זה, הרבה, אנחנו פוגשים את זה הרבה פעמים בתנ"ך, שהמשפט נמצא בשער, והשופטים יושבים שם. מרדכי יושב בשער המלך, המשמעות של זה שמרדכי הוא, לכל הפחות, נגיד, שופט בבית המשפט העליון. בסדר? זה שער המלך. אנחנו לא יושבים בשער, לא יודע, בשל עיר, איפשהו, באיזשהו מקום אחר. מרדכי יושב בשער המלך. אל מול מרדכי עומד המן. המן הוא נקרא לזה אולי שר הפנים. בסדר? מי יותר חזק? שר הפנים או מערכת המשפט? נכון? בסדר, תחשבו היום. כאילו, כל שנה שמגיע פה, מדברים על זה, המצב הולך למחריף נראה לי, בין מערכת המשפט לשר הפנים, אני יודע איך שלא נקרא לזה, כאילו. מי יותר חזק? ביבי או זה? נכון? אנחנו היום, היום המאבק הזה הוא מאוד מאוד נוכח, על השולחן כזה. מי יותר? הכנסת או בית המשפט העליון? מי מחליט? מי יותר זה? אז יכול להיות, יכול להיות שזה חלק מהסיפור פה. זאת אומרת, למה מרדכי נגיד לא קורא ולא משתחווה? כי לא ברור מי יותר חזק. זאת אומרת, זה לא רק עכשיו הסיפור הזה של אני מושא, כאילו, זאת אומרת, זה לא רק במובן הכי פשוט של מסירות הנפש וזה שכאילו אני מתאבד פה. אנחנו גם רואים שהמן לא הורג אותו. כשהמן מבקש להרוג את כל העם, אז יכול להיות שזה איזשהו רצון כזה להיות ממש להתנקם. אבל ראינו שבסוף הוא גם לא הורג את מרדכי. זה נכון שכל העם מעצבן אותו. אבל למה אתה לא הורג את מרדכי? אתה הורג את מרדכי, ואחרי תפגע בכולם. למה? כי המתח הזה ביניהם הוא לא כל כך, גם להמן לא כל כך ברור מי יותר חזק פה בסיפור הזה. לאט לאט המן מתחיל להתחזק פה, והוא מבין שלהרוג נגיד את מרדכי בצורה ישירה זה אולי לא יעבוד. אז מה הוא מציע למלך? בוא נהרוג את כל היהודים. שזה הגיוני או לא הגיוני? הגיוני או לא הגיוני? למה לא? אז נגיד ככה, אם עכשיו היו באים, לא יודע, בארצות, לא יודע, אני לא יודע באיזה מדינות היום יש היום כבר שהן כל כך הרבה, שהן כוללות הרבה קבוצות כאילו. הם אומרים, טוב, בוא ניקח את אחת הקבוצות ונחסל אותה. זה לא כל כך פשוט. אני לא יודע להגיד. לא יודע להגיד, אבל הם כנראה לא מעט, כאילו, הם גם מפוזרים בכל מדינות זה, כאילו, אני לא יודע להגיד במספרים. אבל אנחנו לא מדברים על מעט אנשים. אגב, גם כשיש מעט אנשים זה לא כל כך פשוט, לקחת איזושהי קבוצה אתנית ולהגיד שאנחנו הורגים אותה, זה לא תמיד עובר בקלות בגרון לאף אחד. אם נסה קצת לחזור רגע לסיפור שלנו, אולי נסה טיפה להבין את הדברים בצורה יותר פשוטה. כשהמלך חוזר מהקרב הזה, כשהוא מפסיד, אחד הדברים שהוא צריך למצוא, וגם את זה אנחנו מכירים בהיסטוריה הרבה, זה איזשהו מישהו אשם. אנחנו יודעים שבצי האוניות של אחשוורוש, יש הרבה יהודים. גם אתם מכירים כאילו, עם קורות היסטוריים. ולכן מאוד מאוד קל להפיל עליהם את הסיפור. תחשבו על, בואו ניקח את הדוגמה, כאילו, אין לנו הרבה דוגמאות ממש כאלו, אבל נגיד הדוגמה הכי קרובה היא הסיפור של גרמניה הנאצית, נכון? אני אגיד זה גם קצת, אני אגיד זה גם בכיוון ההפוך, זה נכון, אנחנו הרבה פעמים פורים, חוגגים, כאילו, תמיד נשמענו סיפור ילדים כזה קצת. רצו להרוג אותנו, ואז הראינו להם מה זה, נכון? זה כזה כאילו, וגם הכל כזה קרה נורא מהר, ואנחנו קוראים את זה בכמה דקות גם אחרי הצום, שאנחנו גם ככה כאילו כזה לא הכי זה. באמת הסיפור שם, כאילו אם אנחנו נוסעים שנייה להבין מה הסיפור, אז הסיפור הרבה יותר דומה, נגיד לגרמניה, מאשר ל... לא יודע מה. בסדר? לאיזשהו... זה. טוב, לא הכרתי את זה. אז אני חוזר פעם על הסיפור שאצלנו עם אחשוורוש. מה קורה בגרמניה הנאצית? גרמניה מפסידה במלחמת העולם הראשונה. מכירים קצת את הסיפור?
כן, כן.
נכון, גרמניה מפסידה במלחמת העולם הראשונה. בסדר? ואז קם מנהיג,
בשם היטלר,
שהוא מאוד מאוד, נגיד, כאילו מאוד קריזמטי, והוא גם מאוד מאוד מנסה לרומם את הלאומנות הגרמנית, והוא גם מוצא על מי להפיל עכשיו את כל הסיפור הזה, למה הפסדנו ולמה אנחנו רע לנו ולמה זה. אז בואו נמצא במי לתלות את האשמה, ובזה אנחנו מגייסים את ההמונים למשימה, שהיא באמת משימה מאוד מאוד קשה. הפעמים זאת כאילו שאלה שמתעסקים איתה גם היום בהקשר של השואה, זאת אומרת, איך אנשים הסכימו לשתף פעולה עם הסיפור הזה? אז זה שהגרמנים עבדו עם המון המון תעמולה כדי שהדבר הזה יעבור, אבל... ואני אומר קצת באיזשהו מקום, זה יכול אולי קצת לעזור לנו להבין את הסיפור גם, את סיפור המגילה. כשהמן מגיע לאחשוורוש ואומר לו, תקשיב, יש פה עם אחד שאף אחד לא אוהב אותם, הם גם מפוזרים בכל המדינות. זאת אומרת, עם שמפוזר בכל העמים, זה תמיד יוצר איזושהי קונוטציה של אולי זה מישהו שיכול לארגן לי עכשיו איזושהי מרידה או משהו כזה, והם גם קצת אשמים פה. והמן גם מוכן לשלם לו כסף, שאולי זה קצת חלק מסיפור אחר, אבל גם הכסף פה אולי תופס איזשהו מקום. מה? לא, נכון, לכן אני אומר בהקשר הזה, אבל זה כן עוזר להבין, אני חושב. אם עם מפוזר ומפורד בכל העמים, הסיכוי שלו, נגיד, ליצור עכשיו נגדי איזושהי הפיכה משמעותית הוא גדול. כמו שהשימו, אני אומר, לטענות אנטישמיות שאנחנו כאילו מכירים אותם היסטורית לאורך כל השנים. יש יהודים בכל מקום, אתם מכירים את האמירות האלו? יהודים מנהלים את העולם. בסדר, זה אמירות כאילו שאנחנו בטן, אני מכירים, עד היום אנחנו מכירים אותם. אנחנו הרבה פעמים אומרים את זה, אגב, בעיניים חיוביות. כמה זוכי פרס נובל יהודים יש, בסדר? או כמה אנשים, אגב, גם במהפכות שונות שהיו בעולם, כמה יהודים יש בתוך הסיפור הזה? המון. כן, כאילו, ככל שעובר הזמן, אתה כאילו, אני שומע עוד אנשים שאני מכיר, שכאילו, שלא ידעתי שהם יהודים, אתה מגלה שהם יהודים, כל מיני. אז זה מאיים על אחשוורוש, ובין העת הזאת הסיבה שהוא לא נותן פה את האישור הזה לאמן לעשות כרצונו. מרדכי מבין שיש אדם אחד שיכול לעצור את הסיפור הזה. מי זה? אחשוורוש. בסדר, צריך להגיע לאחשוורוש. ואז הוא פונה לאסתר, ואומר לה, תיכנסי אל המלך, ומכאן כל הסיפור שאנחנו מכירים, התפילה והמוכנות של אסתר להיכנס, וכו' וכו'. אנחנו בדרך כלל רואים את הסיפור הזה דרך העיניים של אסתר, בסדר? אני רוצה שננסה לראות אותו אולי קצת דרך העיניים של אחשוורוש. מה קורה לאחשוורוש בכניסתה של אסתר? אז אחשוורוש יושב נכון, בארמון שלו, התקופה היא תקופה לחוצה, היה איזה ניסיון התנגשות, ופתאום אסתר נכנסת. איך אסתר נכנסה? אבל איך נכנסת? מה אתם אומרים? כן, אז האמת היא שלא כתוב לנו, נכון, איך היא נכנסת? כאילו, כי אחשוורוש די מופתע. כאילו, זאת אומרת, איך, גם מסתם, אי אפשר להיכנס בלי רשות, אבל מה הסיפור? אני לא יודע מה קרה בזה, אבל אני יכול לנחש. בסדר, כשהמלכה נכנסת עם פרצוף כזה מאוד רציני, אז כנראה כולם קצת בלחץ לשאול אותה עכשיו, כאילו, אף אחד לא יודע, כאילו, כן, זה כמו שנכנס איזה מפקד בכיר לאיזה שין גימל כזה, בסדר? אז אם הוא בא עם פרצוף מספיק רציני ונכנס, אז נכון, הוא עושה ככה לשין גימל, רוב הסיכויים ששין גימל לא יגיד לו כלום, בסדר? ואז הוא נכנס. לפעמים בודקים אותו, את השין גימל, לפעמים הוא באמת צריך להיכנס, כאילו. ואסתר נכנסה. עכשיו, אחשוורוש לא יודע איך היא נכנסה. אבל היא פתאום נמצאת בפנים. וזה קצת מחשיש אותו. כי, כאילו, מה קרה כאן? רגע, יש שומרים לארמון איך היא נכנסה. איך אף אחד לא הודיע לי שהיא באה? הרי כולם יודעים, גם אסתר יודעת שאפילו אם היא נכנסת ואני לא רוצה, אני יכול להרוג אותה. אז הוא, לא, אז הוא עוד לא מבין פה את הסיפור. והוא בוחר לשאול אותה. בסדר? ואז הוא אומר לה, נכון? ויושטת את שרבית הזהב, ויאמר לה, המלך מלך אסתר המלכה, ומה בקשתך, את חצי המלכות ואינה תן לך, תגידי לי מה הסיפור, מה את רוצה? מה, נכנס בלי רשות, מה זה, תגידי לי מה קורה פה? ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן היום אל המשתה. מה המן קשור? מה המן קשור לאסתר? אמרנו, אתם זוכרים, הפסוק הזה הוא פסוק מיוחד, כי מה? מה יש בו? שמו שהקדוש ברוך הוא מופיע כאן. אני חושב שאולי זאת הנקודה שבה המלך מבין, או מתחיל בעצם איזשהו תהליך, שבו הוא מבין שהמן השם פה באיזשהו סיפור. זאת אומרת, זאת הנקודה. כשאסתר מזמינה את המן יחד עם המלך, חשבורש פתאום מתחיל, דברים פתאום מתחילים להתחבר לו. אסתר נכנסה בלי רשות, בסדר? אמרנו, הדמות שהחשבורש הכי סומך עליה, כאילו במלאכה מזה, המן. אבל תמיד זאת הדמות שהיא גם הכי מסוכנת למלך. למה? יש לה הכי הרבה כוח. זאת אומרת, הראשון שיכול למרוד במלך מזה, זה המן. פתאום אסתר קוראת, אומרת, תקשיב, המלך, אני רוצה שתבוא למשתה אתה והמן, ומכאן הסיפור הזה מתחיל, הוא פתאום מתחיל לראות את כל הדברים באור מאוד מאוד אחר, מאוד מאוד שונה. ואז מה קורה? ויאמר המלך, מהרו את המן לעשות את דבר אסתר. למה הוא צריך למהר את המן? כי החשבירוש חושב שמה הולך לקרות עכשיו במשתה? יארגו אותו וימליכו את המן. בסדר, אנחנו מכירים את זה אגב מהרבה סיפורים. אתן דוגמה אחת שבדרך כלל לא תמיד חושבים עליה ככה, אבל נגיד סיפור יוסף ואשת פוטיפר. מה חושבת אשת פוטיפר כשמנסה לפתות את יוסף? בדרך כלל מה שקורה זה ככה, בסדר? אני אומר בעולם באותן שנים, הבעל מבוגר משתו לרוב בלא מעט שנים, בסדר? הוא עכשיו בעל הבית, פתאום מגיע בחור צעיר, מוכשר מאוד, יפה מאוד, וזה אומרת לו, יש את פוטיפה, אומרת לו, עזוב אותך, בוא נהיה שנינו, נעיף את הזקן הזה, ונהל פה את העניינים, הרי אתה הרבה יותר מוצלח, אתה הרבה יותר זה, בוא נעשה את זה ביחד. ויוסף לא נכנע שם, הוא לא עושה את זה. זה מה שחושב גם החשברוש שהולך אולי לקרות פה. המן מתחיל לתחמן פה את כל העניינים, מתחיל זה, הוא כנראה גם אסתר איתו, אסתר נכנסת לי פתאום בלי רשות.
הוא גם מבין שכנראה המן הוא זה שעבר לביקטן ותרשך
בו לה. יכול להיות. אבל הסיפור הזה מתחיל להלחיץ אותו. אומר המלך, תקשיבו, אני רוצה שתביאו את המן מהר, לפני שמספיקים להתרגל, לפני שום דבר, ואז מתחיל המשתה. במשתה הזה מה קורה? חז"ל מספרים לנו שאסתר צמה עדיין, נכון? אז אסתר אוכלת או לא אוכלת? היא לא אוכלת, בסדר? לחשברוש, מה הוא בלחץ כל הזמן? שהאוכל הוא מורעל. ואסתר אומרת לו, לא, תאכל. אני אומר לו, תאכלי, לא, אני לא... אני אסביר, אכלתי כבר. תאכל, זה ממש טעים, תאכל, וזה. והוא בלחץ, הוא במתח, נכון? אבל מה הוא רואה במקביל כל הזמן? שהמן פרק, כאילו לא מעניין אותו כלום, נכון? היא מתחנפת לאמן, והמן אוכל כאילו הכל טוב, והחשברוש משתגע. זאת אומרת, יש חלק מהאוכל הוא מורעל. ברור לו שחלק מהאוכל הוא מורעל, אבל מה ברור לו גם? אמן יודע בדיוק מה מורל, כי הוא אוכל בלי חשבון, הוא יודע בדיוק זה, והוא נהנה, והוא מציע למלך, חמש, מה זה ממש טעים, זה, נכון? והחשבון יושב שם בהיסטריה, והוא לא מבין, הוא בודק כל הזמן בגב שלו מה קורה וזה. ואמן בכלל, אמן...
חוגג,
כאילו, נכון, הוא באמת, הוא מבסוט כמו שהוא לא היה אף פעם, הוא במקום הכי טוב שהוא יוכל לצפות. לא רק שהמלך ממנה אותו, גם המלכה עכשיו מזמינה אותו, וכל הזה המלכה גם עושה לו עיניים, והוא כאילו ככה, הוא לא מבין מה הולך שם סביבו. והמשתה נגמר. אומר המלך לאסתר, מה את רוצה? הוא קולט שלא הורגים אותו, והסיפור הזה עדיין מטריד אותו. אומרת לו, אסתר, יש לי עוד בקשה. מה אני מבקשת?
שגם מחר תבוא.
אם אפשר שתבואו שניכם מחר. למה לבוא מחר? למה לבוא מחר? כי לא הספקנו, קראת לנו מהר, לא הספקנו, התפקשש לנו פה איזשהו משהו, אולי לא אכלת מה שרצינו, נכון? אז אם אפשר, תבוא מחר, נסגור את הסיפור הזה. אחרי שזאת ההבנה של החשברוש, ברור לנו למה נדדה שנת המלך בלילה, נכון? זאת אומרת, פתאום הוא חוזר הביתה, והוא בלחץ, והוא לא מבין מה קורה. עכשיו נדדה שנת המלך בלילה, עכשיו לא רק שנדדת שנת המלך, מה הוא מבקש לעשות? תביאו לי את ספר הזיכרונות, זה לא היומן, שהוא כתב מכיתה א' או כיתה ב' שהוא התחיל. זה שעשו עליו חרם בבית ספר, זה לא הכוונה. ספר הזיכרונות זה ספר, כמו שאנחנו אומרים, ותפתח את ספר הזיכרונות. אומרים לקדוש ברוך הוא מתי? בראש שנה, מלאו יקרב, וחותם יד כל אדם בו, נכון? ספר הזיכרונות זה ספר המשפט. אחשוורוש מבקש תביאו לי את ספר המשפט, אבל לא סתם את ספר המשפט. איפה אני מבקש שתפתחו? תקריאו לי בבקשה מתוך ספר המשפטים את הקרח שעוסק ב... בהתנגשויות של המלך. ומתחילים לקרוא לו על בקטן ותרש, והוא קורא שם מהיה, והחרילו אותו, נכון? ומאיפה זה הגיע? כנראה עושה תחקיר אחרי זה, ומה הסיפור? ואז הוא אומר, רגע, תגידו שנייה. איך זה נגמר שם? לא, מרדכי בא וסיפר את כל הסיפור, וגילה, אז הוא אומר, קודם כל הוא יודע שמרדכי הוא בסדר. מרדכי איתי. שואל אחשוורוש, רגע, ומה עשינו עם מרדכי? לא נעשה עם עוד דבר. אמר אחשוורוש, יאללה, איזה טמבל יצאתי. כן, היחיד שהיה איתי לטובתי, שיכול להיות שיכול, אולי יכול לעזור לי, זה מרדכי, ואף, לא עשיתי איתו שום טובה. עכשיו, כולם יודעים שלא עשיתי איתו שום טובה. זה כתוב, כאילו, בסדר, זה כתוב, זה לא זה משהו עכשיו, מה שאנחנו מסתירים אותו. לאף אחד אין אינטרס עכשיו לבוא ולעזור לי. במקביל, מה קורה לאמן? ויצא אמן ביום ההוא, שמח וטוב לב, נכון, אמרנו, אמן כאילו, עכשיו הוא בגג העולם, וקירות אמן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא זה, וימלא אמן חימה. והתאפק אמן, יבוא לביתו, וישלח ויבא את אוהבה, ואת זרש אשתו, ככה אני מכיר שם שהיה אוהבה וזרש אשתו, זה אומר שזרש אשתו היא לא מאוהבה, נכון? ויספר להם אמן את כבוד אושרו, ורוב בניו, אשר גידלו המלך, אשר ניסו על השרים, עבדי המלך, ואמן אף לא הביא אסתר המלכה עם המלך על המשתה אשר עשה כי עם אותי, וגם למחר אני קראו להם המלך, וכל זה איננו שווה לי. פתאום אומרת לו אשתו, ותאמר לו זרש אשתו, יעשו עץ גבוה 50, למה פתאום הסיפור הזה? נכון, שאלנו, מה היא צריכה להגיד לו פה? מה אומרת לו זרש? השתנה מאזן הכוחות. אתה כל הזמן התלבטת מי יותר חזק, נכון? אתה אומר מרדכי? תשמע בעצמך מה קרה עכשיו, תשמע מה אתה מספר. מה סיפרת, מה קרה? את מי הזמינו למשתה? אותך או את מרדכי? רק אותך הזמינו למשתה. זאת אומרת, מי יותר חזק? בסוף, מי נמצא עכשיו בשלישייה הכי משמעותית, זה אתה. תגיד למלך, יתלו את מרדכי, וזהו, תגמור עם הסיפור הזה, תמשיך בנחת, תמשיך להתקדם, תמשיך את זה, אתה נמצא באיזשהו מקום טוב וכו' וכו'. ויתב הדבר לפני המן ויעש עץ. המן, לא רק שהוא עושה עץ, אלא הוא לא מצליח להתאפק, ומה הוא עושה עוד באותו לילה? הוא רץ מהר מהר אל אחשוורוש. עכשיו אני מזכיר, אחשוורוש אוכל באותו לילה במיטה והוא לא נרדם, הוא אומר להם, תקשיבו, אני בהיסטריה ואני בלחץ, תביאו לקרוא, ואז הם מספרים לו על בקטן ותרש, ואז הם מספרים לו על מרדכי שניסה להציל, לפתע הוא שומע קולות בחצר. אתה אומר, טוב, הסוף מגיע, נכון? הנה, קולות בחצר, עוד רגע הגיעו השומרים, יהרגו אותי, יעשו לי זה. הוא שואל, מי שמה? המן. מה יותר מסתדר מזה, נכון? זאת אומרת, מי נמצא לו עכשיו בחצר? מי מגיע עכשיו? המן, בא לגמור עם הסיפור, מה שלא הספקנו בבוקר, נעשה אותו עכשיו בלילה. והמן מגיע ולא קורה שום דבר. ואז שואל אותו המלך, תגיד לי, המן, יש לי שאלה אליך. יש לי שאלה אליך. אם המלך רוצה לעשות טובה למישהו, תגיד לי, יש לך אולי איזה רעיון? אומר לו, המן, יש לי רעיון ממש נפלא. מה הרעיון? יקחו בגדי מלכות וסוס שרחב עליו המלך. זה, נכון? מה זה כל הסיפור הזה? אני רוצה למלוך. אנחנו יודעים שאסור להשתמש בדברים של המלך. אנחנו קוראים את זה גם אצלנו, קשור גם לסיפורים נוספים בתנ"ך. אבל אסור להשתמש בשום דבר של המלך. כשאחשוורוש שומע את זה, כן, תחשבו כאילו, מה חושב המן, מה חושב אחשוורוש?
שהמן באמת רוצה להרוג.
מה, הוא לא מתבייש, כאילו, הוא בא אליי הביתה, באמצע הלילה, בסדר? ואומר לי, אתה שומע המלך? אני אשמח אם תביא לי את הלבוש ואת הסוס וזה וזה וזה. מה אומר לו אחשוורוש? אתה שומע? קח את הלבוש והסכן למרדכי יהודי. אמר לו, כל מה שהמן כבר בנה בראש שלו מתפרק לו פתאום מול העיניים, נכון? היה לו ברור שעכשיו הוא בא לבקש לתלות את מרדכי, הוא יותר חזק עם מרדכי, כאילו כל הסיפור הזה נגמר מבחינתו. ופתאום כאילו הכל מתבלבל לו, ואז הוא יוצא וחזר מספרים לנו ששופכים עליו את הקיטון הזה של הביוב הזה וכל הסיפור הזה, זה... כאילו זה קצת לעצים פה נראה לי את הסיפור, כאילו את מה שקורה פה. אלא משתי השני מגיעים המן והחשוורוש, כששניהם עצבניים, ושניהם לא לגמרי מבינים מה קורה פה. כל אחד מהם יושב עם פרצוף חמוץ כזה ונוסה להבין מה קורה. כן. מה זה? אני חושב שהוא לא מבין באמת עד הסוף כאילו מה קורה פה. זאת אומרת, אם עכשיו רוצים, אם היו רוצים לפגוע בו לגמרי מהתחלה, אז הם יכולים לעשות גם בין אם הוא יגיע, בין אם הוא לא יגיע. אבל משהו שם עוד לא פתור לו, כאילו, והוא מגיע, הם מגיעים שניהם, אני אגיד כבר, ברגע שכשהם מגיעים למשתי השני, הסיפור הוא באמת יותר מורכב. עכשיו, היחידה שבמצב רוח טוב, כאילו, מי זאת? אסתר, נכון? והיא עושה פרצופים לאמן, עושה פרצופים לאחד, ושניהם לא מבינים אחד את השני ולא מבינים מה קורה, וכל אחד בטוח שהשני עכשיו מנסה לעשות לו איזשהו קטע. בשלב הזה, בסדר? שכולם ככה עצבנים ושום דבר, שהאמן והחשברוש כבר באיזשהו מאבק ביניהם, מה אומרת אסתר? בוא נקרא את הזה. ויאמר המלך לאסתר, גם ביום השני משתי היין, מה שאלתך אסתר המלכה ותינתן לך, ומה בקשתך עד חצי המלכות ותיעש. ותען אסתר המלכה, ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך המלך, ואם על המלך, אנחנו שרים את זה, זה שיר מאוד יפה, אבל תחשבו על אחשוורוש, שהוא עכשיו פה, שהוא בלחץ, בסדר? ואסתר מתחילה עכשיו להגיד לו, אם מצאתי חן בעיניך המלך, כן, את מוצאת חן, כן, מה את רוצה? אם על המלך טוב, אני טוב, תגידי מה, תינתן לי נפשי בשאלתי, ועמי בבקשתי. כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבדים לשפחות נמכרנו, החרשתי, כי אין הצער שווה בנזק המלך. ויאמר אחשוורוש, ויאמר לאסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא שמנעו לי בו לעשות, כן? את מי מנסה עכשיו לעשות, כאילו, מי מנסה לפגוע בך, מי מנסה להרוג, כאילו, מי מנסה לפגוע באיזשהו מקום גם, אולי, בנו, נכון? זאת אומרת, בכל הסיפור, במלכה, מלך, במלך, זאת אומרת, מי מנסה, זאת אומרת, אסתר, מי? איש, צר ואויב, המן הרע הזה. אומר, כאילו, בשלב הזה, בסדר? פתאום לאחשוורוש, הכל, לאחשוורוש נהיה בלגן בראש. רגע, אז מי עכשיו, מי נגדי, מי לטוע? אסתר, היא איתי או נגדי? המן הוא הרע. אסתר הרע, מה עושה אחשוורוש? במילה אחרת? הוא עושה סיגריה, בסדר, נכון? יוצא, קודם כל אני צריך סיגריה, נכון? אתה זוכר את עוד מילה לי משנה שעברה. יפה. יוצא החוצה, הוא צריך להירגע. מה קורה בינתיים בפנים? והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה. מה זאת אומרת? עכשיו, למה בטוח שזה על המיטה אשר אסתר עליה? ברור שיש פה איזשהו... המן היה בטוח שקורה משהו בינו לבין אסתר, כן? כבר יומיים היא עושה לו עיניים, מסתכלת עליו, והיא מזמינה אותו למשתה, והיא מסמנת לו, והוא בטוח שכבר יש פה איזשהו משהו ביניהם. אז הוא אומר לה, כאילו, הוא מתחיל להתחנן, מה קרה פה? מה הסיפור פה? אנחנו... בואי נחשוב ביחד, לא יודע מה נעשה וזה. בשלב הזה, מי נכנס פתאום חזרה? אחשוורוש. כאן, ברגע הזה, זה רגע מאוד מאוד קריטי. בסדר? בתוך כל הבלגן הזה, הראשון שיבין מה קורה פה, יכול לשנות את כל תמונת המצב. זאת אומרת, אם המן היה מתעשת ראשון, היה אומר למלך, המלך, בוא רגע, בוא, תראה מה אחשוורוש, בוא נצא רגע החוצה, בוא נדבר שנייה רק שנינו, שיחה בין גברים, בוא זה, נגיד לך את האמת, תקשיב, לא יודע מה הסיפור פה, לא יודע מה אסתר הזאת, מה הסיפור שלה, אנחנו גם גילינו פתאום שהיא יהודיה, אולי כאילו, אנחנו יודעים שמרדכי הרי אמר לאסתר, שלא תגיד שהיא יהודיה, נכון? כנראה שלהיות יהודי שם לא היה הדבר הכי טוב כבר אז. אמר לו, בוא נצא שנינו רגע החוצה, בוא נדבר בינינו, תקשיב, לא יודע, האמת שהיא שיגעה אותי לגמרי, לא מבין מה הסיפור פה, מה היא רצתה, מה ממני, מה ממך, עזוב, בוא נגמור את זה, בוא נהרוג אותה, בסדר? היא בלבלה פה את שנינו, בוא נהרוג אותה, נהרוג את כל היהודים, נגמור עם הסיפור הזה, נפתח דף חדש ונתקדם הלאה בחיים, כאילו, מה שהיה היה, בסוף זאת שהשמה פה בכל הסיפור הזה בינינו. לכן, מאוד קריטי מי התעורר פה ראשון, ואז מגיע אדם שהתפקיד שלו יהיה מאוד חשוב, מי יגיע כאן? חרבונה. ומה הוא אומר למלך? תקשיבו מה הוא אומר למלך. ואומר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך. עכשיו נבין טוב את המשפט שלו. גם הנה העץ אשר עשה המן, למי? למורדכי, אשר דיבר טוב על המלך, היחיד שדיבר טוב על המלך, נכון? זאת אומרת, יש אדם אחד שאתה יודע שהוא איתך? מי זה? מורדכי. תדע לך, אגב, בסוריין רק מספר לך, אתה יודע, העץ בחוץ, המן תכנן לתלות את מורדכי. רק שתדע את זה. עומד בבית המן גבוה 50, ואומר המלך, תלו עליו. זאת אומרת, הסיפור הזה ייגמר, בסדר? זאת אומרת, כל המערכת הזאת תיגמר ברגע הזה שבו המלך יבין שמי שניסה להפיל אותו ולעשות את זה, זה המן. זאת אומרת, המן אמנם לא תכנן את כל הסיפור הזה, אבל בסופו של דבר, זאת אומרת, הסיפור כאן מתגלגע לקראת המקום הזה. נראה לי שההסבר הוא, כאילו, ההסבר הוא לא שלי כמובן, בסדר? אני... ששמעתי אותו מאבא שלי, והוא נהיה לי בסיס גם דברים של הרב מדן, אבל נהיה לי שההסבר הזה מאוד מאוד עוזר לקבל פה את התמונה. הוא מאוד נותן, נהיה לי איזושהי תמונה יותר ריאלית לסיפור הזה. נקודה נוספת אולי שאיתה נסיים, הסיפור של המגילה, של מרדכי והמן ואסתר, כל הסיפור הזה, למען האמת, הוא כאילו באיזשהו מקום סיפור קטן בתוך סיפור הגדול של גזירת השמד על היהודים. זאת אומרת, הגזירה על היהודים ניתנת, נכון? כשאסתר, בסוף כל הסיפור בא ומרדכי נעשה משנה למלך אחשוורוש, אחרי כל הסיפור הזה, מה משתנה בגזירה? הגזירה מתבטלת או לא? לא, למה לא? כי אי אפשר, אסור לבטל, נכון? שזה חוק מאוד 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 הגיוני, נכון, לכן מה עושים? יש גזירה חדשה שאומרת שמה? יהודים מותר להחזיר, בסדר? זאת אומרת, עד עכשיו מה היה לפני כן? היה אסור להם להחזיר, מעכשיו מותר להם להחזיר, בסדר? מה היה קורה אלמלא הגזירה השנייה? הם היו כנראה מחזירים, בסדר? דיברנו את זה בשיעורים בגמרא, יכול להיות שההבדל היה כמו ההבדל, נגיד, בין תקופת המחתרות לתקופת צהל, נגיד, בסדר? כשהיו לעם ישראל מחתרות, אז הייתה דרך להילחם, בסדר? אז זה היה יותר מורכב, כי היית צריך לשמור נשק בסוד, והיית צריך, היה יותר קשה לקנות אותו, וכל מיני דברים כאלו. כשיש לך מדינה, זה כבר נעשה יותר קל. אבל בין כך ובין כך, אנשים כנראה היו מתגוננים, כאילו בצורה כלשהי. עיקר הנס לא קורה בשינוי הגזרות. עיקר הנס קורה בזה שההתגוננות מצליחה. זה הסיפור הזה, שנפל פחד היהודים עליהם פתאום, וזה משהו כזה אחר, שהוא בעצם מה שמציל פה את הסיפור. אבל הסיפור הזה שאנחנו מספרים אותו, הוא באיזשהו מקום אולי מבטא, כאילו הסיפור הקטן מבטא את ההשגחה בצורה יותר, אתם יודעים מה אני אומר? זאת אומרת, הסיפור הקטן זה שמרדכי ואסתר וכל מה שסיפרנו עכשיו, שהכל קורה בדיוק והכל זה, זה, הוא מספר את הסיפור של ההשגחה של הקדוש ברוך הוא על כל מה שקורה פה. סיפור ההשגחה הזה הוא זה שבסופו של דבר יפגוש לנו גם בסיפור הגדול יותר של עם ישראל, עם המלחמה שלו בכלל, בכל מי שקם נגדו. ככה שגם, אני אגיד כך, גם במגילה שלנו שבה הקדוש ברוך הוא שמו לא נזכר, לא נזכר וכו' וכו', באמת הקדוש ברוך הוא נמצא ושומר, גם בתוך ההסתרים הקדוש ברוך הוא נמצא. שיהיה לנו פורים שמח.